שלום. אני רוצה להתחיל בסיכום מה שדיברנו בפעם הקודמת, בכל אופן לגבי הצד ההלכתי. פי הגמרא בזבחים והרמב"ם גם עולה הלכה, המחנות שהיו במדבר הועתקו לארץ ישראל. כשמחנה ישראל זאת ירושלים, כשמחנה לוויה זה הר הבית, מחנה שכינה זאת העזרה. מבחינת הדינים נחלק בין המישור דאורייתא לבין המישור דרבנן. אני מדבר כרגע על שילוח טמאים. במישור דאורייתא העזרה, שזה מספר אחד, כל מי שטמא מת אסור מדאורייתא בכניסה לשטח המסומן בקווים האלה, במספר אחד. האיסור הזה הוא איסור קרת, והוא איסור כמובן חמור מאוד. האיסור הוא רק למקום הזה.
מחנה שכינה ועזרה יותר.
כן. לגבי כל מי שטמא טומאה שיוצאת מגופו, נדבר על זב, זבה, נידה, יולדת ובעל קרי. הזכרנו פעם שעברה שבעל קרי לא מוזכר לא במשנה בכלי ולא ברמב"ם, ומורנו הרב ליכטנשטיין, שהקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה, שאר חולי עם ישראל, מורנו הרב ליכטנשטיין אומר שהיות והרמב"ם מדייק בכל ההלכות האלה, זה אומר שלא במקרה הוא לא הזכיר את זה, ולכן הוא סובר שכנראה, למרות פשטות הגמרא בפסחים, הוא סובר שבעל קרי אין איסור כניסה בטומאתו להר הבית. אנחנו לא נוהגים כמו הרמב"ם, ואנחנו מחמירים כפשטות הגמרא בפסחים ורוב הראשונים, שכל שטח הר הבית, שזה מה שמסומן במפה קודם כל בשתיים, הוא אסור בכניסה מדאורייתא לכל מי שטמא מת בטומאה שיוצאת מגופו. הצד השני של אותה אמירה, שכל מי שנטהר טהרה חמורה, טהרה משמעותית מכל חציצה, מותר בכניסה לכל מדאורייתא, לכל מחנה לוויה, להוציא את מספר אחד, את מחנה שכינה. כן, אני אדבר עכשיו למישור דאורייתא. הערנו לגבי המבנה של הר הבית, שברור גם מתוך המקורות הכתובים וגם מתוך המציאות הארכיאולוגית שהורדוס הרחיב את הר הבית. זאת אומרת, לא רק שטח שמופקן מספר 2, אלא גם שטח מספר 3. מה הדין של ההרחבה הזאת? אמרנו שעל פי האור שמח, על סמך המשנה בשבועות שמרחיבים את העיר והזרות, שלא כתוב שמרחיבים את הר הבית, הר הבית זה רק 500 על 500. מה שמעבר לזה, אין לזה דין הר הבית. ויש את הדין ירושלים שאוכלים קודשים קלים במעשר שנפנים מן החומה, ולכן מדאורייתא לפחות מספר 3 אין לו את הדין של 2. הרבה מן האחרונים באים ואומרים שמדרבנן יש איסור כניסה למי שטמא שטומאה שיוצאת מגופו גם ב3. עד כאן המישור דאורייתא. לגבי הדרבנן התייחסנו לשני אזורים, 4 לעזרת אנשים ו5 לחל. נתחיל בחל שהוא יותר מקיף. החל בעצם זה היה שטח שהקיף את העזרה המרכזית. כלומר, מעין חצר עוד יותר גדולה מן החצר המרכזית של העזרה. ואומרת המשנה שכל מי שטמא, סליחה, ולגבי החל, כלומר כל מה שנמצא מלפנים מן הסורג, סוגריים, אנחנו עוד מעט בחנוכה, הרי המשנה מזכירה שבעצם היוונים עשו פרצות שם בסורג, וכנגדם תקנו אחר כך השתחוויות כנגד הפרצות הללו. הסורג הוא זה שמקיף את השטח של החל, כן? הוא זה שמגדר את השטח של החל. אז כל מה שנמצא בתוך השטח של החל, כל מי שטמא מת ו גויים אסורים מדרבנן בכניסה לאזור של החל. נשאלה שאלה לגבי גודל השטח של החל. אמרנו שהרב זלמן קורן רוצה לומר שזה ששיטת רש"י שמספר 5 במפה זה רק 10 אמות, הוא אומר זה לא בכל הכיוונים אלא רק בצד מזרח. מדוע? כי בצד מזרח אמרנו המשנה מתארת בצורה מאוד שיטתית סדרה של מדרגות, סדרה של שיפועים, מהאזור החיצוני של שער השושן עד שער עזרת נשים, משער עזרת נשים עד שער ניקנור, משער ניקנור לדוכן, מהדוכן עד בין אולן המזבח. ואם אנחנו מחשבים את כל החישובים האלה, אנחנו מגיעים להפרשי גבהים משער שושן במזרח עד הכניסה לאולם של 22, שזה שטח עצום, זה כ-11 מטר. עכשיו, השיפועים האלה באיזושהי מידה זה הגיוני שיהיו לא רק בצד מזרח, אלא גם בצפון, גם בדרום וגם במערב. עכשיו, אם אנחנו הולכים על סוג כזה של שיפועים, צריך גם שטח מתאים. זה לא שאתה עולה בטיפוס מאוד מאוד תלול, אתה עולה בצורה מדורגת, גם בצפון, גם בדרום. אם אתה עולה בצורה מדורגת, אז אתה צריך שטח יותר גדול מאשר 10 אמות בצפון ובדרום. ולכן טענתו היא, ואמרתי שלאחרונה הוא פרסם במעלין בקודש מאמר שהוא מרחיב את זה עוד יותר, אבל טענתו הבסיסית היא שהאזור המוגבה של הר הבית, זה מספר 6, כולו אנחנו מתייחסים אליו כאל שטח של החל. עכשיו, אמרתי שעצם קבלת ההנחה הזאת יש בה משהו מאוד מאוד מרחיק לכת. כלומר, ברור שזה הרבה מעבר למידה. מדוע? כי אמרתי ששטח 6 מצפון לדרום, האורך הכולל שלו הוא 168 מטר. הרוחב של העזרה, נכון, הרי העזרה היא 135 אמה זה כ-67-68 מטר, אם אנחנו רואים שזה כחצי מכל אמה. אז יש עוד 100 מטר מעבר לרוחב של העזרה עצמה שהוא לא שטח העזרה. אז אתה אומר שהשטח הזה, אתה אומר בוודאי שהוא יותר גדול מהשטח שגם אם החל הייתה תוספת. אבל אמרתי, ואני אומר את עניות דעתי, אני חושב שמי שעולה אל הר הבית צריך לקחת מקדמי ביטחון גם אם הם גדולים מאוד, ולכן אני חושב שמי שעולה בתערה, אני בכל אופן משתדל לא להתקרב אל האזור של מספר 6. עוד לשמור על כמה מטרים, עד 10 מטרים ממספר 6, ולהיות רק באזור הנמוך שסובב את האזור הגבוה. כן, יאיר?
אני מסכים
עם
ההנחה שצריך לקחת מקדמי ביטחון, נשאל במשור התורת יותר, למה חייבים להניח שהחל הוא מתחיל מאותו מפלס ומגיע אותו מפלס? אי אפשר לומר שיש עליות וירידות בתוך החל? למה חייבים להניח שכל במחל?
אבל יש היגיון שיוכלו להיכנס אל העזרה המרכזית מכל הצדים. הרי יהיו שערים גם בצפון, גם בדרום וגם במזרח. זה המשנה מונה במפורש. במערב היא לא מונה. אצל יוספוס יש שערים במערב. יש כאלה שרוצים להגיד שהמשנה לא מנתה את כל השערים. הרי יש כידוע גרסאות שונות לגבי מספר השערים שיש בעזרה. ולכן יש מרצה ויש גם במערב. אבל די שלגבי צפון ודרום היו נכנסים לשערים גם מן הצפון גם מן הדרום. אז אתה צריך שיפוי לכל הכיוונים. זה דבר שיש בו היגיון. כן.
אבל למה זה לא כולל גם את 2 פה? מצד האחלים.
מצד עזרת הנשים אתה מתכוון?
כן.
כי בצד עזרת הנשים אתה יכול להגיד, אתה עולה באופן ישיר אל השטח של העזרה. אתה לא נדרש לעלות לשטח שבו ממנו אתה יורד מן העזרת צפונה ודרומה, אלא שעת ישר. אני לא פוסל את האפשרות, בכל מקרה אגב, באופן מעשי, מי שעולה בתערה, הולך צמוד צמוד לחומה, לומר לקו הימני, צמוד צמוד לחומה המזרחית.
עד 3?
לא, לא, לא. כן, גם ב-3 לא נכנסים פה בפועל, כמעט לא. אבל בעיקר לאורך הצד המזרחי של 2 פה. ממש ממזרח למספר 5 של יד עזרת נשים. לגבי עזרת נשים, פשטות הגמרא זה שעזרת נשים טבול יום לא נכנס לעזרת נשים. זאת אומרת, רק מי שטבל אתמול יכול היום להיכנס לעזרת נשים. עכשיו תגידו, נעשה את זה גם היום. אז א', אמרנו, עזרת הנשים הייתה מוקפת על ידי חיל. כלומר, זה לא עוזר כרגע הדין של עזרת נשים לנתק אותו מהסוגיה של החיל. נקודה שנייה, ולכן בפועל אנחנו לא נכנסים לא לעזרת נשים ולא לחיל. הרב שבתא העלה בזמנו שאלה, עד כמה ההלכות האלה של הדרבנן יש להם תוקף עצמי לגבי כל מקום ומקום. זאת אומרת שבמספר 4, בשטח 4, שהוא מאוד מדויק במשנה הזה, 135 אמה על 135 אמה, יש דין של עזרת נשים, ולכן לשם מי שבטבול יום, מי שלא, מי שטבול יום אסור להיכנס, או ש או שלא, שיש פה איזשהו סייג, והסייג הזה בזמן שיש בית בנוי, הסייג הזה הוא מחויב. אין בית בנוי, הסייג הזה לא מחויב. ולכן תיאורטית ניתן על הדעת שהגדרים של דרבנן פחות קיימים כיום. בוודאי שלמעשה הוא לא מציע להקל בזה, הוא אלה שאלה יותר עיונית. אני רוצה לציין, והזכרתי את זה במילה אחת, שיש שיטה אחת בראשונים שהיא שיטת מיעוט מובהקת של שיטת רש"י ותוספות בשני מקומות, שבאים ואומרים שהניסוח זה לא שטבול יום אסור בעזרת נשים, אלא טבול יום אסור בהר הבית. והיות ויש גרסה כזאת, והרב שבתאי שבדברים האלה הוא מאוד, אנחנו מאוד מחזיקים מדעתו בעניין הזה למעשה, מי שרוצה לחשוש לשיטת רש"י, אז הוא טובל גם יום לפני כן. אף על פי שפשטות הסוגיה ופשטות הראשונים רובם ככולם היא שהגרסה היא שטבול יום אסור בעזרת אנשים, לא בהר הבית, יש הרוצים גם לחשוש לשיטה הזאת. נחזור לזה בהלכות טבילה. רוב תלמידי החכמים שעולים אינם חוששים לשיטה הזאת, והם טובלים רק באותו יום. אני רק אומר, מי שירצה לחשוש לשיטה הזאת, אז הוא גם יטבול יום לפני כן כדי להיות טבול יום, ולמחרת הוא עולה. עד כאן תמצית. כן, בבקשה. לא, לא, לא. ביום הראשון. ביום הראשון, כי הטבילה היא משנה את חזקת הטומאה שלו. היא בעצם משנה את המעמד שלו כאדם טמא והופך אותו לטהור. הטבילה של, של, של בו ביום זה טבילה, זה, נאמר, זאת חומרה. שמה הוא לא ראה קרי, הוא ראה קרי בלילה והוא לא שם לב, אז ליתר ביטחון הוא טובל גם ביום השני. אבל מעיקר הדין בתפיסה הזאת, הטבילה העיקרית היא הטבילה של היום הראשון.
אם אתה לוקח את החומרה הזו, אבל גם שהוא יש לך נכנס
לטבול
יום.
לא שמעתי.
אם אתה לוקח את החומרה הזו, נכנס שוב לטבול יום.
מה, זה כאילו לא טבלת, אתה רוצה להגיד. כן, אבל לא, לא חוששים פעמיים לצורך העניין הזה. האם יש שאלות עד כאן, חברים? כן, אנחנו רוצים להתקדם. אם הדברים בהירים, אז ברשותכם נעבור לסוגיה הבאה, מסוגיה קדושת המקום. אני עובר בדף השני, החלק האחורי שלו. אלו דפים שהרב יוסף צבי רימון עשה, כפי שאתם רואים, לפי צורת העריכה שלו וה מסגרות והכתב, אבל אנחנו נעזר בדף הזה. אני מתחיל בדברי הרמב״ם בצד ימין. הרמב״ם בלכות בית הבחירה, הרמב״ם מפורסם מאוד, שאומר כך: לפיכך מקריבין הקורבנות כולן, אף על פי שאין שם בית בנו, ואוכלים קודשי קודשים בכל העזרה, אף על פי שיחה רבע ואינם מוקבל למחיצה, ואוכלים קודשים כאלו ומעשר שני בכל ירושלים, אף על פי שאין שם חומות, שהקדושה ראשונה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא. בואו רק נסביר רגע את המשמעות של המושג הזה. קדושה ראשונה לגבי ירושלים והר הבית היא הקדושה שהמקום מתקדש בימי דוד ושלמה. אומר הרמב"ם, במקדש ובירושלים הקדושה הזאת קידשה לשעתה ולעתיד לבוא. פירוש הדבר שהקדושה היא קדושת מקום, היא לא קדושת מבנה. כלומר, המקום עצמו יש בו קדושה, ולכן למרות שהוא בחורבנו הוא בקדושתו. המקום מקודש, וזה בדיוק מה שהוא אומר. לפיכך המקריבים קורבנות כולן, אף על פי שאין שם בית בנו, וקודשי קודשים בכל העזרה, אף על פי שיחרבן המקווה למחיצה, קודשים לעשר שני בכל ירושלים, אף על פי שאין שם חומות שהקדושה הראשונה, שהיוש קדשה לעתיד לבוא. זאת אומרת, הקדושה היא בעלת תוקף היום כמו אז, אבל היא קדושת מקום. היא לא מה שקרוי באחרוני קדושת מחיצות. זה קדושת המקום בלבד. הקדושה הזאת היא בתוקף מלא מדאורייתא כיום. הלכת את זין אומר הרמב״ם, למה? ולמה אני אומר במקדש בירושלים קדושה ראשונה קדשה לעתיד לבוא, ובקדושת שאר ארץ ישראל יען שביעית ומעשרות וכיוצא בהן לא קדשה לעתיד לבוא? לפי שקדושת המקדש בירושלים מפני השכינה, ושכינה אינה בטלה. הוא אומר, והשימותי אין מקדשכם, וכורם אף על פי שבו מקדושת אנו עומדים, אבל חיוב ארץ בשביעית ומעשרות אינו מפני שהוא כיבוש רבים, וכיוון שנלקחה ארץ מידיהם, בטל הכיבוש ולתרה מן התורה ממעשרות ומשביעית, שהרי אינה מן ארץ ישראל. וכיוון שעל האזור הקדשה לא קדשה בכיבוש, אלא בחזקה שזהו בה. לפיכך, כל מקום שיחזיקו בה עולה בבל, יקדש קדושת עזרה השנייה מקדש היום, ואף על פי שנלקח הארץ ממנו, וחייב בשביל מעשרות על הדרך שביאנו, בהלכות תרומה. אני לא רוצה כאן להיכנס לעומק לסוגיה של קדושת ארץ ישראל, אבל ברור לפי הרמב״ם שקדושת המקדש בירושלים, היות והיא מפני השכינה, היא לא בטלה. מה פירוש מפני השכינה? אומר רב סולובייצ'יק, יש לו קטע קטן בעל התשובה שהוא מתייחס ממש להלכה הזאת, הוא מסביר מה זה פני השכינה. היות והקדוש ברוך הוא בחר את המקום הזה, כביכול בחר בחירה מיוחדת את המקום הזה, אז הקדושה היא מפני הבחירה האלוקית, והבחירה האלוקית הזאת אינה בטלה, היא נשארת במלוא התוקף שלה, היא לא תלוית זמן. מרגע שזה נבחר יש חותמת של בחירה אלוקית במקום עד היום, והתוקף של החותמת הזאת הוא תוקף דאורייתא, ושמי דאורייתא המקום הזה השכינה בחרה בו מראשית ההופעה האלוקית בעולם. זה נרמז בעקדה אבל מפורש להלכה מימי דוד ושלמה, ומרגע הבחירה הזאת הבחירה הזאת היא נצחית, לא תלויה בזמן, לא תלויה במבנה, ולכן בירושלים והמקדש קדושת המקדש ירושלים מפני השכינה, ושכינה אינה בטלה. ואילו לגבי, ולכן הוא אומר, והשימותי את מקדשכם, אף על פי אומרים חכמים ששמומים בקדושתם הם עומדים. קדושת ארץ ישראל יש עניין של כיבוש, יש עניין של חזקה, יש עניין של עליית עזרה, אני לא נכנס לזה כרגע מקוצר זמן. יוצא לפי הרמב"ם, וכך בעלי התוספות, וכך רוב רובם של הראשונים, וכך אנחנו נוהגים, שכל הגדרים של ירושלים והמקדש כיום הם מדאורייתא. דיברנו קודם על דרבנן, אבל קדושה ראשונה, קדושת מחנה שכינה, קדושת מחנה לוויה, הם מדאורייתא היום. מי שנכנס היום בתומאה להר הבית המקודש, הוא עובר עליו. מי שנכנס בתומאה למחנה שכינה, יש דין קרת על הכניסה הזאת. זה תוקף דאורייתא. זאת אומרת, זה דבר כמובן חמור ביותר. בא הרייבד ומשיג על הרמב״ם. הרייבד זה למעלה מצד שמאל. המנדה אמר קדושה ראשונה לא קדושה לעתיד לבוא, לא חילק בין מקדש לירושלים לשאר את ישראל, ולא עוד. אלא שני אומר שאפילו לרבי יוסי אמר קדושה שני של עתיד לבוא, לא אמר אלא לשאר ארץ ישראל, אבל לירושלים ולמקדש לא אמר, לפי שהיה יודע עזרא שהמקדש וירושלים עתידים להשתנות ולהתקדש קידוש אחר עולמי בכבוד השם לעולם. כך נגלה לי מסוד השם לרעיו. לפיכך הנכנס עתה שם אין בו קרה. טוב, כל פעם שאני קורא את ההלכה הזאת אני מתרגש מחדש מן הביטוי כך נגלה לי מסוד השם לרעיו. הרב אלבא כותב הלכה, אומר כך נגלה לי מסוד השם לרעיו. עכשיו אני כותב לכם הלכה פסוקה, כי כך השם גילה לי, כן? כך כתוב, מדהים. יש פה איזה הלכה של הרייבה נודע מסוד השם יראה. מה אומר הרייבה? מה הטענה? הוא אומר, מי שסובר שקדושה ראשונה לא קידשה לעתיד לבוא, לא כמו שהרמב"ם, לא חילק בין מקדש וירושלים ושאר את ישראל, לכולם יש דין אחד. אבל הוא אומר, טענה, זו טענה ראשונה. טענה שנייה, שאפילו לרבי יוסי דאמר בקדושה שנייה קידשה לעתיד לבוא, לא ראשונה, קדושה שנייה קידשה לעתיד לבוא, על מה הוא אמר את זה? לא אמר את זה אלא לשאר את ישראל. אבל ירושלים למקדש לא אמר את זה. למה? שהיה יודע עזרא שהמקדש וירושלים עתידים להשתנות ולהתקדש קידוש אחר עולמי לכבוד השם לעולם. אז היות והוא לא אמר את זה, לפיכך הנכנס עתה שם אין בו קראת. היות וגם לרבי יוסי שסובר שקדושה שנייה עקרונית קידשה לעתיד לבוא, זה בשאר ארץ ישראל. בירושלים המקדש זה לא נאמר. למה? כי יש פה איזה סוג של המתנה, של ציפייה לקידוש אחר עולמי. כך נאמר. ידע עזרא שהמקדש עתידים להשתנות ולהתקדש, ויוד השם להתקדש, אז כרגע זה לא נאמר לגבי שם. ולכן מי שנכנס שם עתה אין בו קראת. עכשיו השאלה הגדולה, כן בבקשה. נכון, הוא מדבר כרגע, כן, הר הבית ולהכל, אין בו קראת. אמרנו קראת שייך רק לגבי מחנה שכינה, והר הבית אין קראת. יארתי את זה גם פעם הקודמת, שהרבה פעמים בקרוזים של המתנגדים לעלייה להר הבית, אז כותבים שלוי ידוע שכל מי שנכנס להר הבית יש פה חשש קראת. קראת זה רק לגבי מחנה שכינה, לא לגבי מחנה לוויה, רק לגבי מחנה שכינה. יש חשש כרת במחנה שכינה, זה נכון, לא לגבי מחנה לוי. עכשיו, מה פירוש הדבר אין בו כרת? אין בו כרת, ומה כן יש בו? פה נראה, בקיצור העניין, נראה פה שתי שיטות. שיטת המאירי ושיטת הרב קוק.
שני מדברים רק על הספר של הרב, לא
לראשה. כן, הם מתייחסים לשאלה של הכרת. אומר המאירי, שיטה זו שכתבנו חלק בין שערי ישראל לירושלים וקדש, כך דעת גדולי המחרוי שכתבו, כן, בפירוש, בכל שאתה מוצא לתלמוד שיראה לך, משום שקדושה ראשונה לא לקדשה לעתיד לבוא, אתה מפרשה בשערי ישראל, בכל שיראה לך משם, שקדשה לעתיד לבוא, אתה מעמידה בירושלים וקדש, ודעת זה, הועיל בירושלים וקדש תתגשו לעתיד לכל דבר מקריבים במקום, בית המקדש, אף על פי שאין שם בית בנוי. ולא פתח או למועד, ואוכלים קודשו קדושים, בכל זאת, אף על פי שהיא חרבה, ואינה מוקפת מחיצות. וכן, שאין שם כלאים, וכן אוכלים קודשים כלום עשר שנים וכל ישולים, אף על פי שאין שם חומה. וזה מה שראינו בדבר הרמב"ם. וגדולי המפרשים כתבו בהגאותיהם, זה הרייבד, שאף בקדושה שנייה לא נאמרה, אלא לשאר ארץ ישראל, אבל ישראל מידע שיודע היה העזרה שלי ניתן לשנות, קדש בכבוד עולמי, והנכנס עכשיו לשם אין בו כרת. עכשיו המשפט המדהים של המאירי, והמנהג פשוט להיכנס שם לפי מה ששמענו. אומר המאירי, שלא חי בארץ ישראל, שמענו שהמנהג להיכנס שם, מנהג פשוט להיכנס שם. אז מה פירוש אין בו קראת? אין בו קראת, אבל גם אין בו לאו, אין בו איסור. היות וזה נאמר לשאר את ישראל הממתינים לקידוש עולמי עתידי, מה שעזרא יודע שאמור להיות, אז כרגע אין בו איסור כלל.
לעזרה ממש.
והנכנס ממש לשם, אין בו קראת, והמנהג פשוט להיכנס שם לפי מה ששמענו. זאת דעת המאירי. אני לא מכיר מישהו היום ש... מתבסס על המאירי כדי להיכנס, כי א' דברי הרמב״ם ובעלי התוספות וכל הראשונים האחרים חזקים עלינו, וב' באמת זו דעה חריגה. עכשיו תראו מה אומר הרב קוק במשפט כהן. אגב, מי שהנושא הזה קרוב לליבו, התשובה, יש תשובה ארוכה מאוד במשפט כהן, תשובה מאוד יסודית, מאוד מקיפה. מי שרוצה לעיין, אז אני ממליץ, אני הקטן, אני ממליץ, אני לא כלום, אבל אני חושב ש ראוי לעיין בתשובה הזאת, היא תשובה ארוכה, שגם מביאה הסברים גם על דרך הפשט, גם על דרך הנסות להבין את המשמעות של קדושה ראשונה, שנייה וכדומה. אומר רב קוקה, יש אומר לסביר עליה, נמי דאיסור תורה איקה. כלומר, אומר רב קוק, גם לפי הרייבט שאומר אין בו קראת, אבל יש בו איסור תורה. ולא פליג לידי הרמם, אלא באיסור קראת זה תלוי במקדש. אבל איסור לה ועשה דקדושת מחנות, שילוח תמימה שדיברנו, איקה בהה גם לדידי. ושייך על עניין זה דרשה זו שאומר מקדש קדושתו גם בחורבנו, משהו חולק על חיוב קראת, אין בזה משום ביטול לגוף הראיה של הדרשה, דבאשים אותי את מקדשכם. זאת הדרשה שהרמם משתמש בה, שגם הוא מודה שהקדושה קיימת גם כשאין שוממי, והשכינה נבית אליה, אפילו אם ירד חומר הקדושה לדעת הרבן, מי, מאיסור קראת לשאר איסור תורה לא נפקעה בשביל כך, ושפיר מתוקם קרד ואשים אותי את מקדשכם. הוא פשוט דעל כל פנים לא נפקע מאיסור הדרבנן דברי סופרים החמורים, כמו שאומרים בכל קשת הארץ, גם בזמן הזה על יבדקו לאלמה. בעצם הרב קוק פה הולך בשתי קומות. קומה ראשונה באה ואומרת, אין איסור קראת, אבל יש איסור לאו מדאורייתא, גם לפי דעת הרייבד, להיכנס כיום לכל האזורים שאסור להיכנס. בית הוא אומר, גם אם אני לא מקבל שיש איסור לאו דאורייתא, בכל אופן לא יודע מידי איסור דרבנן. יוצא שסיכום הדברים לגבי הסוגיה הזאת הוא כך, שבעצם אני חושב שרוב רובם, אני בעצם לא מכיר מישהו שמעלה בדעתו להקל, בוודאי שלא כדעת אמירי ברייבן, ואני חושב שכל מי שעולה בעצם מקבל הלכה למעשה את דברי הרמב״ם, וכל מה שהקדמנו קודם אמרנו שהמישור דאורייתא, אז מדאורייתא אסורה הכניסה לכל מי שתממת למחנה שכינה, ולכל מי שתממת ומה יוצא מגופו למחנה לוויה. והעיקרון הוא שהמקדש בירושלים הקדושה היא מפני השכינה, שכינה לא בטלה, לכן יש קדושת מקום אף על פי שמקום חרה. לפי הרייבד שאומר שאין בו קראת, ואפילו לרבי יוסי שאמר שקדושה שנייה קידשה לעתיד לבוא, זה לא נאמר אלא בארץ ישראל כולה, אבל לא במקדש בירושלים, כי יש פה אמור להיות קידוש עולמי, נחלקו המאירי והרב קוק. המאירי בסוף דבריו אומר המנהג פשוט להיכנס שם לפי מה ששמענו, ובאמת לפי הבנתו אז אין שום איסור כניסה, ואילו לפי המשפט כהן אומר בהתחלה אין איסור קראת אבל יש איסור לאו, ואחר כך הוא אומר פשוט דעל כל פנים לא נפקע מאיסור דרבנן. זו דעת הרב קוק בדעת הרייבד. האם מישהו רוצה לשאול, להעיר, להוסיף?
כן, בבקשה. אנחנו חושבים שפייגלינו להזוכנו לכל ההר, אני לא בטוח אם זה כאילו כמו המאיריה שהוא ממש מדין כיבוש, אבל
אני מציע שתשאר את פייגלינו. לא, באמת אני אומר, לא. דין כיבוש, השאלה כמה להפעיל אותו היום, על איזה כיף, על מה. אני הקטן חושב שצריך מאוד מאוד זהירות בזה. אני לא חושב שדין כיבוש מאפשר בדברים שיש ביכולתך לנהוג בתארה. שאלו אותי פעם שוטרים שחייבים להינס להר הבית. כל זמן שלפי דעתי הם יכולים להיות במחנה לוויה, אני לא חושב שהם צריכים לעלות למחנה שכינה. לא בדין כיבוש ועם מדים ועם... טוב, אני לא רוצה להיכנס כרגע למשמעות של דין כיבוש, אבל אני רק אעיר שלפני מספר חודשים תחנת המשטרה שנמצאת בחלק העליון של ההר נשרפה כולה. נשרפה כולה. השאלה איך אתה מגדיר דין, מה זה נקרא דין כיבוש? הרב צבי יהודה זצ"ל היה תמיד נוהג לומר שעצם האפשרות שיש לך להיכנס זה כאילו אתה בעצם שולט. וזאת סוגיה מכובדת מאוד, זאת אומרת, במה זה תלוי דין כיבוש, כן? בסדר, אני אומר, זאת סוגיה, אבל לי בכל אופן לא פשוט. אני לא חושב שזה דבר נכון. אני יודע שבזמנו יש סוגיה שאני לא אכנס אליה עכשיו, אני רק אציין את קיומה לפחות, שבשנים האחרונות חיל חינוך מעלה להר הבית, אני אומר לעניות דעתי לפי לצערי הרב, מעלה להר הבית חיילים וחיילות בלי שום טהרה, מעלה אותם גם למחנה שכינה. בכל אופן המציאות הזאת התגלה לפתחנו, אז לפחות אחד הכיוונים שאני הצעתי זה קודם כל לחלק, זאת אומרת שבכל אופן יש איסור קראת ויש איסור לה, ומה שמעד באיסורים ודאי שאנחנו חייבים למעד באיסורים. אז אני אומר, אני לא הייתי, אני חושב שדין קיבוץ צריך עיון גדול, מה זה אומר למה יעשה דין קיבוץ, כלומר האם מי שעולה בפועל המשמעות היא זה שעם ישראל כבר מצוי במקום הזה יותר ולכן זה מתיר לו לא להתייחס. אני אומר את עניות דעתי, שוב אני יודע שיש תלמיד אחרים שחולקים על הדבר הזה, אבל אני חושב שבפשטות זה לא. אבל אם אתה באמת רוצה תשובה, אז באמת תשאלת פייגלין.
אני גם לא בטוח למה הוא עושה את זה, אני גם אפילו לא בטוח שהוא, כן, זה מה שאני הבנתי אז בזמנו.
אני התרשמתי קודם כל שהוא עושה את זה מאז שהוא חבר כנסת, באמת שהוא עולה למעלה למעלה. בעבר אני יודע שהוא עלה מסביב. יכול להיות שהוא חושב שהיות והוא נציג ציבור, ונציג ציבור, נגיד, מידת האחריות שמוטלת עליו לגבי עניין הכיבוש, היא יותר גדולה גם בעיניו וגם בעיני העולם, אז אולי יש לזה יותר משמעות. אני מנסה לדון אותו לקו זכות, זאת אומרת, אני לא, זה לא ששאלתי אותו פעם על סמך מה אתה מייסד, אבל אני מציע שתשאל אותו. כן, עוד שאלות או הערות, חברים? כן, בבקשה. במלחמת ששת הימים החיילים נכנסו דרך שער שנקרא שער השבטים, נחזור לציור, נכנסו בפינה הצפונית מזרחית. הם נכנסו אני אראה לכם כאן טיפ טיפה פה מעל מספר 3, כאן צד ימין למעלה של המפה, טיפ טיפה מעל מספר 3 יש שער שנקרא שער השבטים. כן, זה צמוד לשער האריות. שער האריות הוא טיפה מעל השחור שמעל הציור פה. זה שער האריות. נכנסו פה, ועלו למעלה למעלה, ושאלו כל ערבי שפגשו, איפה הכותל? חברים, אני רואה שאתם חייכים, זה רציני. ככה זה היה. הם שאלו, איפה הכותל? וכשהראו להם את הדרך על הכותל, אז הם ירדו על הכותל. וכל כך שמחו שהגיעו על הכותל. הדבר הזה, פרופסור יודע, זה חושב לך, קרה קפנדריה היסטורית. זאת אומרת, כן, סוף סוף הגיעו למעלה למעלה וחיפשו מיד איך יורדים למטה. איך יורדים למטה. זה מה שהיה כשנכנסו לפני ששת הימים. טוב, אם אין שאלות חברים, אנחנו עוברים לסוגיה השלישית שהיא מורה מקדש. אני רוצה ברשותכם, לפני שנעסוק בהלכה, אתם רואים יש דף ראשון שהוא מודפס, השני הוא גם בכתב יד וגם מודפס. נתחיל בדף הבא. כן, בבקשה, יש פה דפים, שמחה. רואים, יש למישהו חסרים עוד דפים? אומרת התורה פעמיים, את שבתותיי תשמורו ומקדשי תיראו, אני השם. זה כמובן מאוד מעניין בפשט הפסוק, שבעצם התורה מתייחסת למקדש בזמן ולמקדש במקום, והיא מצרפת אותם. את שבתותיי תשמרו ומקדשי תיראו, אני השם. ובאמת הגמרא והראשונים אומרים שכשם שמצוות שבת היא לעולם, כך מורה מקדש גם לעולם. כלומר, פשטות הגמרא שמנתקים בין מורה מקדש לבין קדושת מקדש. יש פה שני גדרים שיש מקום לדון מה היחס ביניהם. כי לפי זה, לפי הדרשה הזאת, מה שמירת מקדש לעולם, אף מורה מקדש לעולם, מה שבמורה יש דין של לעולם. זאת שאלה מרתקת, לפי דעת הרייבד, איך, מה הוא יעשה עם הדבר הזה? איך הוא יתייחס למימד של מורה בנפרד מהמימד של קדושה? זה אמרתי בסוגריים. אבל אני רוצה לומר נקודה שאני אשתדל גם להגיד אותה באופן קבוע לפני שאני עולה להר עם אנשים שעולים איתי. תחשבו כמה ביום יום, יום יום, כמה אנחנו מנגישים זמן במצוות יראת השם נטו. יש לנו כמה שניות ביום במצווה הזאת? שאלה שצריך לבונן בה. כמה מקדישים ביראת השם? לא יראת מקדש, יראת השם. ברא אומרת, לא מן המקדש אתה ירא, אלא שיקן שמו בבית הזה אתה ירא. אז עקרונית, באמת אתה לא ירא. אתה ירא מהקדוש ברוך הוא, אבל המציאות, המקום, מביאה אותך לירום את השם. אבל תחשבו, זאת אומרת, זה מקום, זה סוג של מקום, שמבחינת מה שאתה מקיים בו, כי תמיד נשאלת השאלה בכל אופן, מי שעולה להר, למה הוא עולה? אתה מקיים מצוות מורה מקדש באופן הקרוב ביותר, הקרוב ביותר למקום שממנו ואילך אינך רשאי להיכנס, כי זה לא שלך, כי זה שייך לגבוה. הקיום הזה של מצוות מורה בא ללמד, או לפחות לאפשר, איזה סוג של עמידה לפני השם נטו. פעם אמר לי איזה יהודי תלמיד חכם, אמר לי, תשמע, אני לא עולה לבית כי אני ממש מאוד ירא ואני רוצה ממש להיות רחוק. אז שאלתי אותו, וגם ההורים שלך אתה גר 20,000 קילומטר כי אתה ירא מהם מאוד? אני רוצה לחדד שני מושגים. יש יראת עונש, אבל יש יראת רוממות. יראת רוממות אתה מקיים רק מתוך קרבה. אתה קרוב ואתה יודע שיש פה הפרש עצום, ענק. כלומר, כן, זאת אומרת, זאת המשמעות. כן, אתה ירא מאת הקדוש ברוך הוא, אז אתה נמצא קרוב אליו ומבין את גודל הרוממות. זה הרמב"ן אומר, הרמב"ן טוען שהיו עולים על מנת לראות. בשלושת הרגלים עלו לרגל על מנת לראות. המטרה של העלייה הייתה היראה, ועל ידי עצם עלייתם הם קיימו את היראה. הם יראו מאת השם על ידי עצם עלייתם. אז למה אני אומר זאת? כי באמת מי שעולה להר צריך להיות בתודעה רוחנית ובתודעה נפשית שהוא לא הולך פה לאיזה טיול. זה לא עוד איזה ודי שהוא לא עשה אותו, שהוא רוצה לעשות וי. הוא עולה כדי להגיע לידי יראה, לקרבת אלוקים מתוך רוממות, מתוך הבנה שהקדוש ברוך הוא באמת מעל כל המציאות, וזה המקום שהוא בחר לשכן את שמו שם, לא את עצמו, לשום את שמו, לשכן את שמו. וזה המקום אליו אנחנו כוספים, כי הוא מבטא את המקום שבו הוא משכן את שמו. זאת התכלית. לכן כל ההלכות שתכף נראה אותן, הן נובעות מן התכלית הזאת. התכלית היא להגיע ליראת רוממות, לעמוד לפני השם, להיות מסוגלים לעמוד כמו שאנחנו לפני השם ולראות מפניו. אני אקרא יחד איתכם את דברי הרמב״ם המאוד מרתקים במורה. כותב הרמב״ם כך. הרמב״ם כאן מתייחס לסוגיה של טהרה, שכמובן היא סוגיה שלא פשוטה, היא לא כתובה, היא לא מבוארת. למה יש תעניין של הטהרה? כבר בארנו שהכוונה כולה הייתה במקדש להתחדש בו התפעלות לבא אליו, ושירה ויפחד כאומרו מדשית יראו. כל דבר נכבד כשיתמיד האדם לראותו, יחסר מה בנפש ממנו, וימעט מה שהיה מגיע בגללו התפעלות. כבר העירו חכמים זה על זה העניין ואומרו שאין טוב להיכנס למקדש בכל עת שירצה, וסמכו זה לאומרו, הוקר רגלך מבית רעך, פן יסבאך וסנאך. מפני שהייתה זאת הכוונה, הזהיר האלוה יתברך הטמאים מייכנס למקדש עם רוב מיני הטומאות, עד שכמעט לא תמצא אדם טהור, רק מעטים. כי אם ינצל ממגע נבלה, לא ינצל ממגע אחד משמונה שרצים, נופלים תמיד בבתים ומאכלים ומשקים, והרבה פעמים ירמסה מאדם דרך הליכתו. אם ינצל מזה, לא ינצל ממגע נידה, או זב, או מצורע, או משכבן. אם ינצל מאלו, לא ינצל משכיבת אשתו, או מקרי. אפילו תאר מאלו הטומאות, לא הותר לו להיכנס למקדש עד שיריב שימשו, ולא הותר לו להיכנס בלילה למקדש כמו שידבר במדות ובתמין, אלא הוא ישכב עם אשתו על הרוב, תתחש לו סיבה מסיבת הטומאה, וישכים ביומו כאתמולו, ויהיה זה כולו סיבה להתרחק מן המקדש, ושלא ידרכו בערך חולת. כבר לידת האומרם, אין אדם נכנס לזר על עבודה אפילו טהור עד שהוא תובל, ולא פעולות תדמיד היראה ויגיע התפעלות המביא לקנייה המכוונת. יש הרבה מה לדון ברמב"ם. קוצר זמן, אני אתייחס ממש לשתיים שלוש הערות. האחת, שמה שיוצא מדבריו זה שבעצם המשמעות של התמדת היראה זה להגיע להתפעלות המביא לקנייה המכוונת. התכלית זה התפעלות. כלומר, אתה עולה כדי להתפעל, להתחדש מעצם העמידה הזאת ביראה לפני השם. ולכן ממילא בא הרמה, וזה דבר מדהים באיזה תעוזה הוא כותב את זה, שכל הסיבות של כל הטומאות כולן הם ליצור את המציאות של ההתפעלות. והעיקרון הוא פשוט, על פי הפסוק שאומר, הוקר רגלך מבית רעך, פן יסבאך וסנאך. אם אתה מצוי בכל יום, אז אתה לא, זה לא יהיה קר בעיניך. זה יהיה משהו מצוי, משהו רגיל, משהו פשוט. אז לא. אתה צריך לעלות אל הר הבית במצב של התפעלות, של יראה. ואם לא, אז לא. זאת אומרת, צריך להבין, עלייה להר הבית זה לא שאתה לא עולה לעוד מקום. אתה עולה כדי לקיים קיום של יראה, שעיקרו לפי הרמה הוא התפעלות. הרי כך הוא מנמק את כל סוגי הטומאות כולם, את טומאת המגע וטומאת הקרב וטומאת השרצים וטומאת הנבלה וטומאת הנידה וטומאת, כל הטומאות כולן יש להם תכלית אחת, להרחיק את האדם ולהביא אותו כשהוא מגיע מתוך התפעלות, מתוך התחדשות, שבעצם הוא יגיע למקום שבו תהיה היראה נטו ותהיה בעוצמה הראויה. זה לפי הרמב״ם התכלית של העניין. עכשיו בואו נראה איך התכלית הזאת בא לידי ביטוי במצוות. בואו נחזור לדף הקודם ששם הדברים כתובים בצורה בהירה. אני מתחיל בדברי הרמב״ם בסעיפי, כן, את הפסוקים קראנו קודם, שציוונו לירה מן המקדש הזה מאוד, עד שנשים בנפשנו מסע הפחד והיראה, וזה מיראת מקדש, ואומרו יתעלה ומקדשי תיראו, וזה יתחייב לעולם. אפילו בזמננו זה שהוא חרב בעוונותינו שרבו, לשון ספרי, אין לי אלא בזמן שבקדש קיים. בזמן שאין בית המקדש קיים מיני, תלמוד לומר את שבתותיי תישאו ומקדשי תיראו, מה שמירת שבת לעולם, אף מורה מקדש לעולם. שאני אמר גם כן, לא מן המקדש תיראה לי, ושכן שכינתו מהמקום הזה. אז הרמב"ם כאן מצטט את הספרי, נשים בנפשנו מסע הפחד והיראה, והוא אומר, גם בעוונותינו בזמננו שחוו, אבל הוא מצטט שאת שבתותיי תשמור וקדשי תיראו, מה שמירת שבת לעולם, כן, שמירת שבת איננה מוגבלת בתקופה בזמן, אף מורה מקדש לעולם. ולכן כאן הוא נדרש בדרשה הזאת כדי לומר שמורה מקדש בדור שלנו הוא לעולם, הוא קיים במלוא התוקף שלו. עכשיו, איך באופן מעשי בא לידי ביטוי בפועל היראה. במה מתגלה בפועל היראה? קודם כל אני רוצה להגיד באופן כללי שיש מקום לדבר על היראה הזאת. המאירי למשל אומר שמורה מקדש מדאורייתא זה רק במחנה שכינה, שבהר הבית זה דרבנן. רוב הראשונים, הרמב״ם בעקבותיו מנחת חינוך, אחר כך היראים, אומרים שדאורייתא גם בהר הבית. ככלל, בכל אופן, ניתן היה מסברה לפחות להגיד שיש פה דרגות. יש בתוך המקדש עצמו, יש בהר הבית, יש מחוץ להר הבית. עכשיו, מה פרטי המצווה? אומר הרמב״ם, בלכות הבחירה בפרק ז', סעיף ו' אצלנו בדף. ואיזו יראתו, לא ייכנס אדם להר הבית במקלו. מקלו הכוונה? זאת אומרת, סתם מקל מדין כבוד. אומר, אדם מבוגר שזקוק למקל, אין שום בעיה. פה זה יותר מדין של כבוד כזה. או במנעל שברגליו, מנעל, הרב ליכטנשטיין אומר בדבר הזה שמנעל צריך להיות מקביל לדין של מלעל ביום הכיפורים. זאת אומרת, הוא אומר שיש עניין שאדם ירגיש את הקרקע. למרות שמדובר על לכאורה על שני דינים שונים. הרי מצינו גם אצל משה רבנו וגם אצל יהושע, של נעליך מעל רגליך כי המקום שעומד על עמד קודש הוא. ביום הכיפורים זה דין של עינוי. ועדיין, היות והגמרא ביבמות השוותה את הדברים, אז הוא רוצה להגיד שכמו בעקבות הגמרא ביבמות יש צורך להשתדל גם להרגיש את הקרקע. בפועל, מבחינת, נקרא לזה המשטרה, אפשר לעלות או יחף, אפשר לעלות בגרביים, אפשר לעלות כמובן עם נעלי בד. אבל אם זה נעלי בד, אז רצוי שאדם יוכל לחוש בהם את הקרקע. זה מה שנאמר, או במנעל שברגליו. הפונדתו, יש מחלוקת ראשונים בזה. רש"י אומר שזה מה שאנחנו קוראים היום בלשון שלנו פאוץ'. כן? זה הפונדתו. הרמב"ם אומר, אדם שעולה רק בגופיה, שרק סופגת, כאילו, מהבגד הכי צמוד אל הגוף שיש לנו, שזה רק סופג את הזיעה. ככה הוא רוצה להגיד, שזה לא להיכנס בהפונדתו. אבק של רגליו, כן, זה סוג של לכלוך, או במאות הצורים לו בסדינו, ואין צריך לומר שאסור לירוק בכל הר הבית, אלא אם נזדמן לו רוק מבליו בכסותו. ולא יעשה הר הבית דרך שייכנס מפתח זו ויצא מפתח שכנגדה, כן, זה קפנדריה, כדי לקצר את הדרך, אלא יקיפו מבחוץ, ולא ייכנס אלא לדבר מצווה. התוספת האחרונה הזאת היא מעניינת מאוד. זו תוספת של הרמב"ם בעצמו, היא לא מופיעה לכאורה בחז"ל. הפירוש להיכנס לדבר מצווה, זאת שאלה מאוד מרתקת. כלומר, זה סוג של, כמו שבעצם בעומק אסור להסיח את דעתך כשאתה עולה, תמיד אומר לאנשים שעולים, ודאי שלא שיחות חולין ולא פלאפון, שאני רואה שהרבה אנשים מאוד קשה להם להיפרד ממנו בשום רגע מהיממה, אז ברור שזה לא שייך בכלל. זאת אומרת, זה לא, אתה לא נמצא שם לא לשיחות חולין ולא לפלאפונים, לא לעיסוקי חול. אז אתה יכול להגיד, אם אתה רוצה באופן קיצוני להגיד שזה רק לדבר מצווה ולא לשום דבר חולין, זה כיוון אחד אפשר להגיד. פעם מורי ורבי הרב לישן רצה לומר דבר שאני הקטן מתקשה לקבל, אבל רוצה להגיד שמי שעולה מסיבות, הוא קרא לזה פוליטיות, צריך לדון עד כמה זה דבר מצווה או לא. עכשיו תראו, יש הבדל בין פוליטיות שיש שטענו שלפעמים יש אנשים שעולים עם תקשורת וכדומה שהמטרה שלהם לעשות מזיון פוליטי. זה בוודאי ובוודאי אני מסכים. אני באופן אישי לא במקרה נמנעתי מהעלות להר הבית מאז שניסו להתנגש ביהודה גליק, שם ישלח לו רפואה שלמה. כי אני לא עולה להר הבית בשביל הפגנה, זה ברור. ואני הפגנה להגיד שזה דבר מצווה, נו, לא נראה לי שהייתי מזדהה עם האמירה הזאת. אבל אני אומר, יש משהו אחר. מי שבא ואומר, אני עולה כדי להביע את השלטון של עם ישראל על המקום, מבחינתי זה לא הפגנה, זה גם לא פוליטיקה. זאת אמירה מאוד ברמה הלאומית, זאת אמירה עמוקה מאוד. כלומר, אתה עולה כדי לבטא את נוכחות עם ישראל במקום הכי הכי מקודש לו בעולם. ואתה עולה על ידי נוכחות. הנוכחות שלך, וזה אנחנו יודעים בפועל, שלעצם הנוכחות היהודית, זה אומר לנו השבת, זה אומרים לנו גורמים שונים, עצם הנוכחות היהודית על ההר היא בעלת משמעות עצמית. לכן אני מחלק. הפגנה, אני ממש מזדהה עם מה שהרב אומר. הפגנה, ודאי שלא. זה לא נראה לי דבר מצווה. אבל ביטוי של נוכחות במקום, מתוך קדושה, אני חושב שזה ודאי, לפי עניות הבנתי, זה ודאי כלול בדבר מצווה. לא אמירה, לא אמירה, מעשה, לא, לא, לא אמירה. עצם נוכחות יהודית במצב שהר הבית הופך להיות יותר ויותר בכל המקומות סוג של מסגד אחד גדול. במצב שיש, הזכרתי לכם בשיעור הקודם, בהתחלה, את הקבוצות של הערבים והערביות שמומנות על ידי ראי צלח ונגד דוי, שהם מקללים ושהם נמצאים בנוכחות על ההר. הנוכחות היהודית היא באה ואומרת, לא, המקום הזה הוא של עם ישראל. אתה אומר פה אמירה, אתה לא אומר. בעצם המעשה, אתה מבטא פה איזושהי נקודה מאוד עמוקה.
אז איזה הפגנה פסולה?
שאתה עולה כדי שיראו אותך, שיפרסמו את זה, שיגידו, הוא עלה. כן.
מה, אני מבין, אם ככה, דבר מצווה, אני לא מבין, מחילה מיינה כאן, לא, דבר מצווה, אני חושב בפשטות, למשל, לעלות כדי לבנות את בית המקדש, בדבר השם. זה דבר מצווה בפשטות, אבל המצווה ששאר כבן, אני לא ברור,
תראו, יש הדרשה של הספרי על לשכנו תדרשו, ואתה שאומרת, יכול תמתין עד שיאמר לך הנביא, תלומה דרוש, אומצא ויאמר לך הנביא. עכשיו, זה לא דבר שנמנע בין מוני המצוות כמצווה. אבל עצם דרישת המקום ברור שיש בה קיום של קרבה אל המקום הזה. זה ברור. יראה, ברגע שאתה עולה ואתה ירא, אתה מקיים את היראה במקום הזה. זה ללא צל של ספק, ודאי, ודאי לפי האופן שרמה מתאר את זה. אם אתה מתפלל במקום הזה, ודאי שיש מצווה להתפלל במקום הזה. אם היה ניתן על פי המשטרה להשתחוות במקום הזה, אתה בוודאי מקיים מצווה בזה שאתה משתחווה. כל הדברים האלה אתה מקיים מצווה. אבל אני לא באתי עכשיו לדבר על מצווה קונקרטית ספציפית שאתה מקיים. זה ודאי. בכל אלו אתה מקיים מצווה ממש. אתה יכול להיות רגוע ומחוסה מצד הרמב"ם. אמרתי רק לגבי הערה של מורנו הרב, שהוא דיבר על זה שאם אדם עולה מסיבות פוליטיות, הוא אומר, צריך לעיין עד כמה יש בזה מצווה. בזה חילקתי בין הפגנה לבין ביטוי של נוכחות. שאתה בא ואתה אומר, בעצם הנוכחות שעם ישראל, ושוב, כמובן בזה יש גם השפעה לגבי ההיקף והכמות והאיכות של אנשים שעולים למעלה. אבל ברגע שיש נוכחות יהודית מדי יום על המקום, אז המקום הזה גם בעיני העולם, גם בעיני השלטון, גם בעיני הערבים, הוא מקום יהודי. ואם לא הייתה שום נוכחות, ברור שכמו שרבים רוצים לטעון היום, שהמקום הזה הוא רק מקום מוסלמי. אז זה אמרתי באופן כללי, אבל זאת אומרת, אם אני בא למנות מצוות ספציפיות, אני יכול למנות סדרה של מצוות. לא עשיתי את זה קודם. הרמב"ם בהלכה ג' אומר, וכל הנכנס לזרה יהלך בנחת, כמו שהותר לו להיכנס לשם, ויראה עצמו שהוא עומד לפני השם, כמו שנאמר, והוא ינה לי בשם כל הימים. הוא מלך בימה ובירה וברדה, שנאמר, בבית אלוהים נהלך ברגש. נו, יראה עצמו עומד לפני השם. אתם ודאי מכירים את רב חיים על הלכות תפילה לרמב"ם. כשרב חיים מדבר על זה, יש שני סוגי כוונות. יש כוונה של אמירת המילים שאתה מבין. יש כוונה של עצם העמידה לפני השם. אומר רב חיים, אדם שמתפלל ולא עמד לפני השם, אני מצטט, זה מילי באלמה. כך כותב רב חיים. אדם שמתפלל ולא עמד לפני השם, זה מילים, סתם מילים שיוצאות מן הפה. שאתה תרגיע למדרגה שאתה עומד לפני השם. ולכן אמרתי לכם גם בשיעור הקודם, אני לא לוחץ על אף אחד שיעלה להר הבית. אני חושב שמי שישתכנע שבדבר הזה יש מדרגה, יש מעלה, אז הוא צריך להתכונן לזה. זה לא משהו שאתה עושה את זה ככה, יש לך איזה שעתיים פנויות, אז אתה עולה להר הבית. ואתה מרגיש שאתה רוצה להתקרב ולעמוד ביראה לפני השם. וזה דבר שדורש באמת הכנה מתאימה. אז אמרתי לכם כבר, אני לא במדרגה שהרגע שאני מצפה שכולם יגיע, שמי יעלה, כן? נקי חפיים ובר לבד. זה אמרתי לכם, אמרתי לרב שלפי התפיסה שלו, גם כשהמקדש ייבנה, אני לא יודע אם הרב ייכנס. אבל אם הרב לישראל ייכנס, אז מישהו אחר יכול להיכנס לאזור הזה. זאת אומרת, אז אף אחד לא יכול להיכנס. אבל להתכונן למציאות שאתה יכול לעמוד לפני השם, אני חושב שזה רק אומר שכשאם אתה מתכוון לעלות להר הבית, אתה צריך להשקיע התבוננות כדי להשתדל להיות, כשאתה כבר עולה אחרי התארה ואחרי כל הקפדה על כל הדינים של התארה, שתהיה במצב שאתה עומד לפני השם. כמובן הפסוק הוא כל כך מעניין, לבית אלוקים נהלך ברגש, כן? שזה נאמר לא רק על הרגש במובן שאנחנו מבינים היום, אלא כאילו שיש פה חיות, שיש פה תנועה, אבל זה בנחת, כן? אומר ספר החינוך, שנעמידו לשלנו מקום הפחד והעירה, כדי שיתרקחו לבבנו בבואנו שם, להתפלל או להקריב קורבנות. כן? כלומר, שצריכה להיות איזה רכות של הלב כתוצאה מהעירה הזאת. שנעמידו בנפשותנו מקום הפחד והעירה, כדי שיתרקחו לבבנו, שהלב יתרקח, כן? להתפלל או להקריב קורבנות. זה שאם נסכם את מצוות מורה מקדש בלי להיכנס לפרטיה, אז א', אנחנו רוצים להדגיש את מה שהרמה והגמרה ביבמות אומרים, שאת שבתותיי תשמרו מקדשי תראו, מה משמירת שבת עולם אף מורה מקדש לעולם. ב', שיש כיום למי שעולה בטהרה למעלה, במקומות שמותר לעלות, ומתוך יראה, יש קיום מצוות יראה ועמידה לפני השם, במקום הכי הכי קרוב שמעבר לו אסור לך להיכנס. ובסופו של דבר הפרטים של המצווה הזאת קשורים מצד אחד, כפי שהרמב"ם דיבר, על נקודת ההתפעלות וההתחדשות, לשון ספר החינוך, ההתרככות של הלב, ומצד שני בסופו של דבר על יכולת העמידה הזאת ממש לפני השם. וכמובן ייתכן להסתכל על כל העניין של דבר מצווה, להיות ממוקד במטרה הספציפית של ממש להיות שם. אני יודע שאני משתדל להקפיל לעלות בלי שום חפץ שאין צורך בו למעלה, זה לא הלכה פסוקה, אבל זה בא לשרת את המטרה הזאת, שאתה עולה רק נטו לעמוד לפני השם. שאלות, הערות, מי שעדיין ער בשלב הזה? אז כן, לילה טוב חברים, בעזרת השם, בלא נדר שבוע הבא, יהיה השיעור השלישי. בשעה הזאת, במקום הזה.
תודה רבה.
בשמחה. לילה טוב.
ארוך השולחן יתיד באמת אומר שאסור לדבר שיחת חולין. וחוץ מזה רציתי לשאול, זה פשוט שמותר להשתחוות בהר הבית?
קודם כל זה לא פשוט, עיקר הדין קודם כל זה בעזרה. אבל אני חושב שדווקא המשנה בנדור שמדברת על זה שאחרי שעשו את הפרצות השתחוו כנגדה, אז מה אתה משתחוו נגדה רק מבפנים?
זה מה שהרש משנתי.
זה מה שקשה להגיע מסברה. מסברה הייתי אומר בפשטות, כשאתה מגיע מבחוץ ונכנס פנימה, אתה משתחווה כשאתה נכנס. לא, אתה נכנס ואתה מסתובב ומשתחווה. זה כאילו זה...
אין מה שהרש שאומר זה שמשתחווים 13 פעמים. כנגד זה לא לכיוון, אלא...
זה מקום שהוא גבוה.
כמו... להזכיר, או בגלל, לא לכיוון.
אבל אתה ודאי צודק שיש מקום לחלק בזה בין העזרה לבין הרבית. אבל אני חושב ש... אני חושב ש... אני כרגע לא זוכר את הפרטים במדויק, אבל אני חושב ש... אני חושב שאפשר גם בהרבית בפשטות, אבל אני צריך לבדוק האם מעבר למשנה הזאת, האם יש עוד ראיות לדבר הזה. מה שאמרתי לגבי הנעליים? אמרתי שהגמרא ביבמות קושרת בין ביום הכיפורים לבין ביום המקדש. הרב ליטשטיין רצה להגיד שהיות וזה מצוות עינוי, יש עניין שאתה תרגיש את הקרקע, אז כך גם
זה דבר שראוי.